זהו, רץ. ובכן.
רגע, יותר טוב עכשיו? או שזה יותר מדי?
כן.
סבבה.
לא, זה בסדר גמור.
מהמם.
על מה אנחנו מדברים, תזכיר לי?
ביטקוין.
מה אתה צועק? מה קרה? תנמיך טיפה.
אל תגיד לי מה לעשות.
טוב. נועם רש, שמעתי על מטבע חדש ומרגש בשם הביטקוין.
מה אתה סך? מה זה אותו הביטקוין הזה שאתה מדבר עליו כל כך הרבה?
אז זה כמו כסף, אבל הוא בדיגיטלי, ואין בנק, בקיצור.
כסף אוויר.
כן, לופט גשפט, כמו שסבא היה אומר, אם הוא היה דובר יידיש.
כל אחד והסבא שלו. אבל בגלל שכל כל הביטקוין הזה, יש לו המון אנשים שמתנפלים על כל מי שחושב אחרת מהם, אז נתחיל ונאמר שאנחנו מעריצים גדולים של ביטקוין, יש לנו פוסטרים שלו בבית.
אנחנו הולכים לכל ההופעות שלו.
ואנחנו שומעים את הקלטות שלו בלופ.
כן, כן.
אז אל תפנו אלינו, אל תפנו אלינו עם הסברים.
אל תדברו איתם.
כן, אנחנו לגמרי מעריצי הביטקוין מספר 2 אחריכם.
אז מעריצים מספר 2, 3 והלאה.
והלאה, כן, מיד אחריכם אנחנו דבוקים אליכם עם סומסום.
מעולה. עכשיו.
זה היה הדיסקליימר. עכשיו בואו נדבר באמת על ביטקוין.
כן.
ואתה יודע מה? אולי בשביל להתחיל לדבר על ביטקוין, בוא נדבר על השימוש האמיתי הראשון שנעשה בביטקוין. ואני לא מדבר על האגדות,
לא
על הפיצה והדברים.
אוקיי.
לא, זה נחמד, אתה יודע, זה קוריוז וזה, אבל אני מדבר על משהו שבאמת, באמת הביטקוין עודד ודחף קדימה.
הפשיענת.
בלי ספוילרים. אתה זוכר איפה היית באוקטובר 2013?
אני לא זוכר איפה הייתי היום בבוקר, הנח לי.
אני לא זוכר איפה הייתי לפני חצי שעה, מי אתה? אבל באוקטובר ב-2013, בחור צעיר, אתה יודע, בן 29, זה נחשב צעיר? אני חושב שכן, זה צעיר, יחסית אלינו זה צעיר. הוא ירד מהדירה שלו והלך לבית קפה החביב עליו, בסן פרנסיסקו. ומה לעשות? אתה מכיר את זה שאתה מגיע לבית הקפה האהוב עליך, וכל השולחנות דפוסים, ובמיוחד אלה ליד שקעי החשמל?
כי החיים הם לא פרק בחברים.
כנראה, וגם אין חנייה בכל מקום שאתה מגיע אליו, ולפעמים אתה צריך להסתובב שעות ולחפש חנייה, וזה לא ממש מול הדלת של הבנק. אז אותו גבר אמר, טוב, אני לא יכול לשבת פה, אני אלך לספרייה, מקום יפה ספרייה. ו...
לקח את המחשב והלך לספרייה.
הוא הניח את המחשב שלו על אחד השולחנות שם באגף המדע הבדיוני בספרייה.
האגף האהוב עליי.
מיד אחרי ספרי הבישול. עכשיו, המחשב שלו, היה לו מין לפטופ כזה של 2013, המכונות האלה, הוא פתח אותו, הכניס סיסמה כדי לפתוח את ההצפנה שהוא התקין על המחשב הזה, והתכונן לשבת לעבוד על הסטארט-אפ המצליח שלו שהוא עבד עליו בשנתיים האחרונות.
איזה יופי.
נכון, קסום. בזמן שהוא מנסה לעבוד, וזה אני הכי שונא, אני הכי שונא, אני מנסה לעבוד, פתאום זוג נכנס לחדר והתחיל לריב בקול רם ולנבל את הפה, לא סתם.
בספרייה עוד.
בספרייה, איפה הספרני שתגיד?
בכל המקומות, באתם לריב, שקט,
שקט,
קוראים פה,
שעה,
ספרים ישנים,
שעה. I'm gonna help!
ולא סתם לצעוק, האישה ממש קיללה את הגבר, והתחילה להתרחק ממנו, הגבר תפס את החולצה שלה והרים אגרוף כדי להקות אותה.
פרוטו פרוטו.
וואה. וואה.
וואה.
דרמה.
לא נעים.
אותו גבר צעיר שישב ועבד על הסטארט-אפ שלו, שכל זה קרה ממש מעל הראש שלו, הסתובב כדי לעזור לאישה, בזמן שהוא מסתובב, מהצד השני, אישה אחרת שהייתה במקרה בחדר, קפצה על השולחן, תפסה את המחשב והתחילה למשוך אותו הרחק ממנו. מצד אחד, גבר מרביץ לאישה, מצד שני, אישה אחרת גונבת לו את המחשב, הוא ניסה להסתובב לאישה, להציל את המחשב שלו. הגבר שבא להרביץ לאישה פתאום תפס אותו, חיבק אותו מאחורה והטיח אותו על השולחן.
אם היינו נטפליקס, עכשיו היה מופיע פאפאו כזה, ושם הסרט, אבל אנחנו לא בנטפליקס, אנחנו בחיים האמיתיים.
אנחנו בחיי הפודקאסטים.
אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית. סייבר תחית בריך וחם. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר עונה שישית, מופק על ידי פודקאסטיקו.
סייבר, סייבר עידוק.
סייבר, סייבר נועם רש.
עכשיו אנחנו חוזרים לבחור אחרי הכתוביות של נטפליקס, שוכב על השולחן שם, מסכן כולו, ומסתבר שאולי הסטארט-אפ שלו לא היה כזה תמים, אלא זה היה הסילק רוד, דרך המשי.
האי-ביי של הרשת האפלה.
ושמו של אותו בחור היה רוס אולברכט, שהוא כינה את עצמו הפיראט הנורא רוברטס, והגבר והאישה והאישה השנייה שעשו שם הצגה, הם עשו חזרות במשך חודשים איך לתפוס אותו, ובעצם להפיל את אותו שוק.
אז הם היו בעצם סוכנים פדרליים, הם היו...
כן, כן, מכל מיני סוכנויות עם שלוש אותיות, והם באמת במשך חודשים תכננו את ההצגה הקטנה הזאת כדי לעצור את מר אולברכט.
אני צריך את ההצגה ואי אפשר היה פשוט לדפוק לו על הדלת ולקחת את המחשב, מכיוון שכמו שאמרת, המחשב שלו היה מוצפן, שזה משהו שמאוד מומלץ לעשות אם יש לכם זמן וסודות, ואז זה לא כמו הסיסמה הזאת עם Windows שאפשר לעקוף אותה עם בקבוק ספרייט ומברג, אלא כל המידע מוצפן, אם מישהו לוקח לכם את המחשב ומנסה להיכנס אליו, אין לו מה לעשות עם זה, המידע מוצפן, הקונן הקשיח שלו יכול במקרה הטוב לשמש מעצור לדלת, אלא אם הוא מה-SSD, ואז הוא יכול לשמש מעצור לדלת מאוד קטנה. אבל אי אפשר להוציא את המידע משם. המידע מתפענח רק כאשר מכניסים את המפתח ההצפנה, וכשסוגרים את המחשב, שוב הוא מצפין את עצמו מחדש, ולכן כדי לתפוס את המחשב במצב שבו המידע זמין, שאפשר להיכנס, אפשר לגלוש, אפשר להוריד קבצים, הם היו צריכים לתפוס את המחשב אחרי שהוא הכניס את הסיסמה, ולפני שהוא הספיק לנעול אותו מחדש.
כן.
ולכן הייתה הסחת הדעת הזאת.
היו כבר כמה מקרים בשנים האחרונות של אנשים שעם מעצרם פשוט שכחו את הסיסמה שלהם, זה פרח מזיכרונם, זה פשוט נעלם, נעלם. הלחץ של המעצר גרם להם לשכוח את הסיסמה, ומי שמשתמש בלוקס, שזה משתמשי לינוקס בוודאי מכירים, The Linux Unified Key Setup, ההצפנה שם היא טובה מספיק כדי למנוע גישה למידע ששמור על הדיסק הקשיח מכל מי שאין לו את הסיסמה. מי שמשתמש בווינדוז, אני מאחל לו. בהצלחה בהמשך הרפתקאותיו.
רוצים אימייל מאובטח? cybersyber.co.il/mail. רוצות VPN מוצלח? cybersyber.co.il/VPN.
אבל לא, לא, לא באנו לדבר על הסילק רוד, למרות שגם זה סיפור מרתק שאולי נספר יום אחד.
יום אחד.
יום אחד,
כן.
אנחנו העלינו את העניין הזה, שוב, כי רצינו לדבר על ביטקוין, וזה בעצם הביא לפריחה של הביטקוין, הביא להצלחה של הביטקוין, שבעצם מצאו לו שימוש אמיתי בעולם, או מה שחשבו שהוא שימוש אמיתי בעולם.
עד אותו יום, הרבה אנשים דיברו על זה שביטקוין הוא פתרון שמחפש בעיה, זאת אומרת, איזשהו משהו נורא יפה, מבחינה אלגוריתמית, מבחינת הצפנה, אבל לא ממש שימושי. וכשהגיע דרך המשי, פתאום נמצא השימוש.
כן ולא. כי אנשים חשבו שסוף שוף אפשר לקנות דברים בלי להשתמש בכרטיס האשראי שמחובר לשם שלך.
ובלי להעביר מזוודות עם מזומן כבד.
וככה, אתה יכול לקנות חומרים משקחי תודעה, כתוב לבך ביין, מה שנקרא, בלי לחבר את השם שלך לזה. אמרו, זה ביטקוין, זה לא חשבון 1, 2, 3, 4 כמו בבנק שלי, זה GHX קטן, T גדול, אף אחד לא ידע מי זה. וככה בעצם אנשים אמרו, אוקיי, זה מסובך, זה בטח אנונימי, ואפס זה פחות היה נכון.
כן, אבל אנחנו עוד נגיע לכך.
אנחנו נגיע. אז כמו שאמרת, הסילק רוד היה שירות אפל ברשת תור, עליה דיברנו כבר הרבה מאוד פעמים.
סייבר סייבר, עונה 3, פרק 5, יום בסל.
ונועד או התיימר להסתיר את הזהות של הלקוחות מעיניים חקרניות של רשות המיסים והמשטרה וה-FBI.
וגם של המוכרים.
וגם של המוכרים, כן. אתה יודע, מה אכפת למוכר, למי הוא מוכר את הפטריה הקטנה שלו. בהתחלה, באמת, אף אחד לא כל כך שם לב לדרך 5. היו שם כמה מאות משתמשים שקנו זה מזה את החומרים שלהם והיו מבסוטים על עצמם. ואז, הסנטור של מדינת ניו יורק דאז, צ'אק שומר, עשה מסיבת עיתונאים והכריז על המערכת של אולברכט כ-one-stop shop לכל סוגי הסמים. עכשיו, הוא המשיך והפליק בסכנות שזה עושה לחברה, אבל רוב האנשים הפסיקו להקשיב שם ואמרו, יש one-stop shop לכל סוגי הסמים? איך אני מגיע לשם? פרסום מעולה. ובחינם.
תודה על הפרסומת, מר שומר.
בהחלט.
שאגב, היום הוא מנהיג הרוב בסנאט.
הרפובליקאי.
לא, הוא דמוקרט.
אז הודות לסנטור החביב הזה ושירותי פרסומי החינם שלו, השימוש בדרך 5 היא בלילה אחד קפץ במאות אחוזים, והיא בעצם הפכה את עצמה לדבר החם הבא. עכשיו, אמרנו, eBay, זה לא סתם, אוקיי, אני אקנה פה ממישהו, אני לא יודע אם זה יגיע אליי, אני לא יודע, פה היה שם מערכת ביקורות, שאתה יכול להגיד, זה מוכר נהדר, נתן לי את הבולים שאני אוהב, והוסיף גם בורק הסחם בצד, וביקורות אחרות היו, זה נוכל, תימנעו ממנו, וככה אנשים, היה להם תמריץ להיות טובים יותר.
בעצם כמו בכל מערכת מחירות, אתה צריך דירוג, אתה צריך לדרג מוכרים, אתה צריך לדרג לפעמים גם קונים.
נכון, אבל בדארק וויב בזמנו זה לא היה.
מי היה מאמין שאנשים שעוסקים בפעילות לא חוקית, יבצעו פעילות לא חוקית תוך כדי?
עכשיו, יותר מזה, אולברכט גם אמר, אוקיי, אני מתעסק פה בכל מיני דברים, אם מישהו ייתן כסף, ומישהו אחר ייקח את הכסף אבל לא ישלח את המוצר, אז איך זה יעבוד? אז הוא בעצם פתח שירותי אסקרו.
נאמנות.
בדיוק, הכסף לא עובר בין הקונה למוכר, אלא הוא עובר בין הקונה לפלטפורמה, וכאשר המוכר שולח את המוצר, והמוצר מגיע, הפלטפורמה משחררת את הכסף למוכר. כולם שמחים. עכשיו, יותר מזה, בגלל שהשער הביטקוין עלה וירד, ולפעמים קנית משהו, ועד שקיבלת אותו זה כבר לא היה שווה, זה היה שווה הרבה יותר מדי. דרך 5 ואולברכט הציעו מוצרי גידור סיכונים לתנודות במחירי הקריפטו, זאת אומרת, זה ממש היה שירות א'. עכשיו, אולברכט עטף את כל הסיפור הזה בהרבה מאוד אידיאולוגיה, ושחררו מהממסד, מה-the man, הוא סרב למכור מוצרים שהמטרה שלהם זה לפגוע בבני אדם, הוא סרב למכור שירותי אלימות, שירותי סחיטה, חומרים שמציגים פגיעה בקטינים, בכלי נשק, למרות שהייתה אפיזודה קצרה בה כן נמכרו כלי נשק. הוא התחיל לפרסם מניפסטים כאלה, תפס את עצמו ממש בתור מנהיג חברתי, סביב הכלכלה החדשה שלו, הקריפטו-אנרכיה, איך שהוא קרא לזה, שלדבריו תביא להסרת הטלפיים הרצחניות והחמסניות של המשטר מגרונות האנשים.
יש הרבה אנשים שמאמינים שמה שנכשל, למשל בניסוי האמריקאי של הדמוקרטיה ושל הזכויות ושל החופש לשאת נשק והחופש חופש ביטוי והחופש לרדוף אחר חלומותיך וכל זה, אולי אפשר ליישם אותו באמצעות קוד. כי אם אני יכול לשלם לך בלי שאף אחד יכול לעקוב אחרי זה ולתפוס אותנו, אז יש לנו חופש מאוד גדול לסחור בינינו. ואם אני יכול למשל כמו קודי ווילסון להדפיס רובה, ואני לא צריך לקנות אותו מיצרן שמחויב לכל מיני רגולציה וחוקים, אז אני חופשי יותר לשאת נשק ולהגן על עצמי, דיקטטורה.
וכל זה מתחבר עם התפיסת עולם הליברטריאנית של הקטנת הפיקוח של המדינה והשליטה של המדינה באזרחים, ואתה מקבל אוטופיה קסומה של בלגן. אבל כדי להבין את המהפכה הכלכלית שאולברכט הכריז עליה בחזון שלו, אנחנו צריכים לעלות למכונת הזמן המשוכללת שלנו מהפרקים הקודמים, ולחזור לראשון בנובמבר 2008.
אתה זוכר אבל מתי הכננו אותה?
ליד הבורקס.
לא, אבל מתי?
ליד הבורקס. זה תמיד זמן לבורקס, עידו. זה תמיד זמן לבורקס, ככה אני זוכר את הדברים האלה.
אז הנה אנחנו חוזרים בזמן, הראשון בנובמבר 2008, באחד הפורומים שעוסקים בקריפטו אנרכיה וכספים, והצפנה וכל הדברים האלה, משתמש שקורא לעצמו סטושי נקמוטו, מעלה מאמר לא ארוך בשם ביטקוין, מערכת שיתופית לכסף אלקטרוני. והוא מתאר שממש את החלום, תשתית פיננסית שאין לה אף גורם מרכזי ששולט בה, לא מדינה, לא בנק, לא מיליארדר, אלא מנגנונים מתמטיים ותקשורת ישירה בין כל העמיתים ברשת, כאשר בעצם התיעוד של למי יש כסף, לאן הוא עבר, למי הוא שייך, זה הכל נעשה באמצעות קונצנזוס. זאת אומרת, כל המשתתפים ברשת הם אלו שגם מקבלים על עצמם ומאשרים את מה שקורה בה. המערכת מתוכננת ככה שגם אי אפשר, אתה יודע, כמו שבנקים אוהבים לפעמים להדפיס כסף ולגרום לאינפלציה, הקצב של הנפקת הביטקוינים נקבע מראש, מספר הביטקוינים הסופי נקבע גם הוא מראש, הכל בתוך האלגוריתם, והכל מאוד מאוד מסודר.
משם, מאותו מאמר של מר נקמוטו, נוצר בעצם מטבע חדש, מטבע קריפטוגרפי, שהעקרונות שלו זה עקרונות מתמטיים, ולא עקרונות שנגיד כזה או אחר, מגיד לנו מה השער שלו. אז מה זה בעצם כסף? בוא נהיה פילוסופים לרגע. הכסף שלנו, העושר שלנו, מבוסס בעיקר על אמונה. אנחנו מחזיקים איזה חתיכת נייר עם כמה קשקושים, ומאמינים שבאמצעות חתיכת הנייר הזאת, אנחנו נוכל לקבל בורקס.
וגם מי שמוכר לנו את הבורקס מאמין בנייר הזה, ומאמין בממשלה שעומדת מאחוריו, זה בעצם סוג של הבעת אמון במדינה שהכסף הזה, שהמטבע הזה שייך לה. לאמור, המדינה הזאת לא תעשה אינפלציה, לא תדפיס מלא מלא שטרות שיורידו את הערך, לא תקרוס, לא תחליט שהכסף עכשיו מחליפים אותו ואתה לא יכול להשתמש בו יותר וכל הכסף שלך הלך לאיבוד. אמונה באיזושהי מערכת פיננסית יציבה יחסית.
מערכת חברתית יותר ממערכת פיננסית, ואם פעם זה היה חתיכות מתכת שהיה להם ערך שגם הוא מבוסס על אמונה, אבל זה היה מתכת, באיזשהו שלב זה הפך לנייר, וסוג המטבע הזה, סוג המטבע שהוא בעצם הבטחה, שמי שחתום על הנייר הזה מתחייב לתת למי שמחזיק את הנייר את הערך שרשום עליו, כאילו זה היה המתכת מטרה, סוג המטבע הזה נקרא פיאט.
אקולה, לה פיאט 500.
אני לא מדבר על האוטו הקסום משנות ה-80 שאהב לנסוע על הצד, אני מדבר על המילה הלטינית שהפירוש שלה הוא כך יהיה.
סולטת בידן.
ובעצם כל השקל והדולר והפאונד וכל השטרות האלה שאנחנו כל כך אוהבים, נקראים פיאט. עכשיו, מה זה בנק?
ובכן, מאחר שהייתי היום בבנק, בנק זה מקום שאתה צריך להגיע אליו בשביל לחתום על תפסים שהיית יכול לחתום עליהם דיגיטלית מהבית, אבל במקום זה אתה מגיע לבנק ואז אתה חותם עליהם דיגיטלית על גבי טאבלט.
אבל גם...
זה בנק.
בן אדם.
נכון. אבל לא בפועל, ברעיון, קודם כל בנק, המילה בנק היא ספסל, בעצם שם נערכו העסקאות האלה בהתחלה, אבל כשאנחנו מנהלים חשבון בבנק, אנחנו בעצם נותנים לבנק להכניס את השם שלנו ליומן הגדול שלו, שנקרא לג'ר, שבו הוא רושם את כל העסקאות שמבוצעות דרכו. למשל, אם אתה משלם לי 100 זוזים,
אז אני יכול או לשלם לך מזומן, להעביר לך ממש 100 זוזים פיזי, או להגיד לבנק, תעבירו בבקשה מהחשבון שלי לחשבון של נועם 100 זוזים.
ואז מה עושה הבנק? הבנק מכניס פעולה ליומן הגדול הזה, ללג'ר הזה, עידו, מינוס 100, נועם, פלוס 100. נשמע הוגן.
ויהי כסף.
ויהי כסף. אז אנחנו כמובן סומכים על הבנק שלנו, שלא יעשה שקיעות ברישום.
אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
למה לא?
ואנחנו סומכים על המדינה שמפקחת על הבנק, שהם לא יקבלו איזה כמה זוזים מהצד, ויעלימו עין מזה שהבנק מזייף ברישום שלו. אז המון 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 אמונה יש גם סביב הניירות האלה, ואפילו שאנחנו לא מחזיקים נייר, יש לנו אמונה שלמה שהכסף שלנו, שהוא לא קיים, נשמר איפשהו באיזה יומן גדול שאנשים ישרים יותר מביבי נתניהו, אם יש כאלה,
מעטים,
שומרים עליו.
אני חייב לחשוף בפניכם את האמת.
כל האמונה הזאת בעצם תלויה ביציבות של הגורמים שאנחנו נותנים להם את האמון הזה, ואם אחד מהם יבגוד בנו, אז אוי ואבוי.
וסטושי נקמוטו הוא כנראה לא בן אדם מאמין, לא באמונה החברתית הזאת לפחות.
בגלל זה הוא מפחד לחשוף את השם האמיתי שלו, כי מי שמאמין לא מפחד. מי
שמאמין לא מפחד. לא מפחד, כן. אז סטושי נקמוטו אומר מה שאומרים הרבה אנשי טכנולוגיה, אני לא סומך על... אני סומך על הצפנה ואלגוריתמים. מתמטיקה, זה אי אפשר לזייף, זה 1 ועוד 1 שווה 2, ושורש של 9 זה 3, ו1 לחלק ל-0 זה... הכל קבוע והכל ידוע, ויש פה חוקים מאוד ברורים שהם לא מורפלים.
בשביל להבטיח את האמינות, נקמוטו טען שאנחנו פשוט חייבים להוציא את האדם מהמשחק הזה, האדם החלש שהוא רופס מוסרית, ואנחנו צריכים לחשוף הכל. זאת אומרת, לא לסמוך על מישהו שינהל את היומן הזה, את הלג'ר של העסקאות כמו שצריך, אלא אנחנו נשים את הלג'ר הזה בשמיים, בענן. וככה כולם יראו את כל העסקאות של כולם. ומי שרוצה לדעת מה היתרה בארנק מסוים, כל מה שהוא צריך לעשות זה להסתכל על כל העסקאות הקודמות, מאז ראשית הזמן, כדי לדעת מה היתרה עכשיו. למשל, אם היה לך 100 זוזים בארנק, נתת לי 10 זוזים. עכשיו אתה בא לקנות מרצדס ב-200 זוזים. בעל המרצדס, הסתכל רגע למעלה, הסתכל ביומן העסקאות הגדול מהשמיים.
בענן.
יראה, אוקיי, היה לו 100, הוא הוריד 10, יש לו 90, הוא רוצה לקנות ממני ב-200, אבל אין לו 200! וככה לדעת בעצם מה היתרה של כל ארנק, וגם כל העסקאות שיצרו את העסקה הזאת. ופה בעצם המתמטיקה, הקריפטוגרפיה ליתר דיוק, נכנסת לפעולה. יש מנגנון מאוד מאוד מתוחכם של חתימה על עסקאות, זאת אומרת, לוקחים סט מסוים של עסקאות, שמים אותם בקבוצה אחת שנקראת בלוק, ואז מנסים לנחש את החתימה שלה. והמון המון המון מחשבים ברחבי העולם מנסים לנחש מה החתימה, ברגע שאחד מהם מוצא את החתימה והיא מתאימה, הוא יכול להגיד, אני מצאתי, תראו הנה החתימה, כל שאר המחשבים ברשת בודקים את החישוב שלו, בודקים שמשהו ניחש שזה החתימה באמת נכון, בגלל ששוב, אלגוריתם שתמיד מה שנכנס אליו הוא דבר אחד, ומה שיוצא ממנו זה דבר אחר, יציג תמיד תמיד את אותה תשובה, וברגע שהרבה מהם בדקו את זה ואמרו, אוקיי, בדקת את זה בסדר, הבלוק הזה נכנס לבלוקצ'יין.
שרשרת הבלוקים.
שרשרת הבלוקים, שהיא בעצם האמת המוחלטת של הכסף שלנו, והיא מתארת את הקונצנזוס שהביא ליתרה של כל אחד ואחד מהארנקים שנמצאים ברשת הזאת.
המניע של כל הגופים האלה, כל האנשים האלה, לנסות לנחש את תוצאה של האלגוריתם הזה לאותו בלוק, היא שמי שמנחש נכון,
מקבל עמלה.
וזה נקרא קריאה, קריאה של ביטקוין, זה אומר, אנחנו חוצבים באלגוריתמים ומוציאים ביטקוינים חדשים, וכך בעצם אנחנו נותנים מוטיבציה למי שמבצע את הפעולה הזאת, להמשיך ולבצע אותה ולתחזק בעצם ולקיים את הבלוקצ'יין.
נכון, אז כמו שאתה רואה, מר נקמוטו, אם זה שמו האמיתי, פתר את בעיית האמון הנדרש במערכת פיננסי, ויצר לנו מערכת פיננסית חדשה וקסומה, שלא דורשת מאיתנו לשים את מבטחנו באף יצור בשר ודם. אבל, מה המחיר של המערכת הזאת, כמו שראינו?
שקיפות קיצונית.
שקיפות מאוד מאוד קיצונית.
כל אחד יכול לראות כמה כסף יש לאדם מסוים, אף אם אנחנו לא יודעים מי בדיוק האדם הזה, אנחנו יודעים שהארנק הזה יש בו סכום מסוים, אנחנו יודעים איזה עסקאות הוא ביצע, אנחנו יודעים את כל העברות הכספים שאי פעם בוצעו.
ואם יום אחד זהות מחזיק הארנק הזה תיוודע, נראה בעצם את כל היסטוריית העסקאות שלו, ונראה עם איזה ארנקים הוא שכר, ולמי הוא שילם, ומי שילם לו, וככה הכל פתוח, הכל פתוח בעצם, ואפשר לראות ממש לאחרונה, באפריל 2023, ארגון חמאס, שמאגד את חמוסי כל העולם, הכריז שהוא מפסיק לקבל תרומות בביטקוין.
מפסיק לקבל תרומות
בביטקוין. מפסיק לקבל תרומות בביטקוין.
חמאס מוגדר בכמה מקומות כארגון טרור, יש עליו סנקציות, אי אפשר, אם אתה תורם לו כסף, או יש כספים שלו מוחזקים באיזה מקום, אז אפשר להחרים אותם, אפשר לפעול משפטית נגד מי שמעביר כספים, הם בבעיה, הסיבה למעבר לביטקוין הוא שביטקוין הוא לכאורה משוחרר מהכשלים האנושיים האלה של חוקים ונורמות חברתיות והסכמים בינלאומיים.
אז אכן לכאורה, בגלל שמדינת ישראל חבשה את כובע הגולגולת והעצמות שלה, עטתה רטייה על עין שמאל, החזיקה קרס ביד ימין וטוקי על כתף שמאל ויצאה לשדוד את הארנקים של חמאס, וואו. והוציאה ככה די הרבה כסף, כמה מיליוני שקלים, אם אני זוכר נכון, מארנקים שהיו משוייכים לחמאס.
זה לפי פרסומים זרים.
לא, לא, לפי פרסומים ישראלים לחלוטין.
איך הם עשו, אמרת, הצפנה ואלגוריתמים וזה, איך הם הוציאו את הכסף? איך הם שלפו אותו משם?
אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל אתה יודע, אם ביטקוין לא הולכים למכולת, כן. אתה תלך למכולת ותרצה לקנות את בורקס החמוסים האהוב עליך, והסתכלו עליך מוזר, יגידו, תן לי שקלים. אז גם אם יש לך ביטקוין ואתה עשיר, עשיר גדול בביטקוין, אתה צריך באיזשהו שלב להפוך אותו לכסף פיאט, כדי שתוכל, אתה יודע, לרכוש באמצעותו דברים בעולם האמיתי, ולא רק בקרב חבריך חובבי הקריפטוגרפיה.
אז כאשר אתה בעצם נמצא בעולם שבו רובם המוחלט של העסקים והאנשים לא מקבלים ביטקוין, ביטקוין הופך להיות ממטבע אוטופי, עתידני וחופשי, לדרך לא ממש יציבה לאחסן כסף פיאט, במקום לקבור אותו מתחת לבלטות, או מתחת לשטיח, או בפריזר, מכיוון שאתה מחזיק את הביטקוין, אבל הערך שלו כל הזמן זז, הוא מאוד מאוד לא יציב.
כן, אבל עזוב את הוולטיליות של הערך. בסופו של דבר, אתה הולך לבנק, אתה רוצה להוציא שטרות. שואלים אותך מי אדוני, ואתה צריך להזדהות. כי אף אחד לא ייתן לך שטרות בלי שתזדהה, נכון?
בדרך כלל לא, אלא אם אתה מזדהה עם החבר פרבלו.
אכן כך. רשות הדיבור. ובאמת יש כל מיני בורסות כאלה בעולם, אקסצ'יינג'ים, שיודעים לקבל ביטקוין ולתת לך כסף, או לקחת ממך כסף ולתת לך ביטקוין, וחמאס השתמש בכמה בורסות כאלה על מנת להפוך את התרומות ביטקוין, הלכאורה האנונימיות שלו, לכסף אמיתי, ושם מפלגת הפיראטים של מדינת ישראל בעצם שמה את קרס שבידה ואת הטוקי, שעל כתפה, על הכספים האלה, ולקחה אותם לעצמה. עכשיו, יותר מזה, הסיבה שחמאס אמר, אני לא רוצה לקבל יותר תרומות בביטקוין, זה לא כי הוא חשש לעצמו חלילה, אלא הסיבה הרשמית הייתה, כי הוא חושש מפגיעה בתורמים, כי מי שמעביר כסף לארגון טרור, אוי ואבוי.
אז חמאס בעצם הבין בדרך קשה, מה ש... רוס אולברכט הבין גם בדרך הקשה, ושם הקושי נבע משולחן קשה שעליו הוא תח ראשו, זה שביטקוין הוא לא באמת מטבע אנונימי, ואולי אפילו פחות אנונימי ממטבעות הפיאט, מהשקל או הדולר או האירו, בדיוק בגלל השקיפות הזאת שמאפשרת אותו. הלוח הגדול הזה שבענן, עם כל העסקאות וכל הכתובות, זמין לכולם וכולם יכולים לראות אותו, זה לא שזה איזשהו עיקרון מוסרי נעלה, זה פשוט לא יכול לעבוד בלי שכולם יראו את זה, כי אין גורם מרכזי שמפקח על זה, ולכן כולם צריכים לפקח על זה. אז זה הכוח שלו, אבל זה גם נקודת התורפה שלו, וזו אחת הסיבות שממשלות העולם לא ממהרות לאמץ את המודל הזה דווקא של מטבע דיגיטלי.
כן, אתה יודע מה, בוא ניקח את תקציב מדינת ישראל. מדינה אור לגויים. מאות מיליארדי שקלים, שחלקים גדולים מהם, לא נותנים לנו לראות. אנחנו האזרחים, זה כאילו שלנו, נכון? אבל משרד האוצר וכל המנגנון הפיננסי לא נותן לנו לראות לאן באמת הולך לקצף. הוא אומר, זה נתתי למשרד הביטחון, זה בסדר. עזבו, שמחו עליי.
אני לא מעוניין לפרט.
נכון, אתה יודע, ביטחון המדינה, אתה רוצה לפגוע בביטחון המדינה?
משתדל שלא.
אתה רוצה לפגוע בביטחון המדינה?
לא, אני לא רוצה לפגוע בביטחון המדינה.
אז מה אתה שואל שאלות? תפסיק לשאול שאלות, יש פה מיליארדי שקלים, והם שם, אתה לא צריך לשאול לאן הם הולכים. אבל, אם המדינה הייתה מאמצת מטבע קריפטוגרפית, ביטקוין, אז כל עסקה הייתה חשופה בו, נכון?
אז היינו יכולים לגלות כל מיני כספים, לא רק לאן הכסף הזה הולך, אלא מאיפה הוא מגיע, ומי המקומבנים שקיבלו אותו, ואיזה צוללות הלכו לאיזו מדינה, ואיזה מתווך קיבל איזה כסף.
אסון, אסון.
כל הדברים האלה שאחר כך מתבררים, אם הם מתבררים, בבית המשפט.
כן, ואתה יודע, באיזשהו שלב היית רואה איזה העברה מארנק ששייך למדינה, או ארנק שעבר איזה שרשרת שאפשר לזהות שהגיעה מהמדינה, שמגיעה לכיס של איזה גנרל בדיקטטורה אלימה, מה שישראל אף פעם, אף פעם לא עושה.
כמובן שלא.
או אם היה איזה בחור נחמד באיראן, שהיה מקבל כמה זוזי ביטקוין, כדי לספר מה מתכון לחורש צבזי.
כן, לתעד את מה שקורה במדינה היפה והגדולה הזאת.
נכון, אז גם זה היה חשוף. ואם איזשהו שר היה רוצה לתת לקרוב משפחה שלו, גם לטמון ידו באוצר המדינה, ולשלוח את זה לחברת קש באיי הבתולה, גם זה היה נחשף.
כן.
אז אתה מבין למה מדינות לא ססות לאמץ את המודל הקסום הזה של...
וזה מעניין מה שאתה אומר, מכיוון שהביטקוין ודומיו, הם לא רק מערערים את האמון ואת הצורך בבנקים, הם בעצם באיזשהו מקום מערערים את האמון והצורך במוסדות מדיניים, או אולי במדינות עצמן.
וזה מה שמפחיד את המדינות, ובגלל זה זה לא באמת הופך למטבע רשמי במדינות, פרט למדינות הזויות שהניסוי הזה פחות צלח בהם, אם ננסח את זה בעדינות. כי הכלכלה שלהם, כן. עכשיו, יותר מזה, בנקים הם עסקים מכניסים מאוד, הם מנהלים טריליוני דולרים, שהם שומרים חלקים נכבדים כעמלות והטלים, ואני זוכר שאני אפילו לא יודע אם יש את זה היום, אבל פעם היה עמלת שורה. הם לקחו לך כסף על כל שורה בחשבון שלך ששילמת לנהל אותו.
הקומיקאי, השם יקום דמו, לואי סי קיי, מח שמו, אמר פעם, מה זה חשבון בנק? איך זה שיש לי מינוס כסף?
So then I had negative 10. Negative 10, you know what that means? That means I don't even have no money. That means I can't even afford to get something that doesn't cost anything.
אז כן, זה, התרגילים המתמטיים האלה הרי לא אפשריים בבלוקצ'יין. אם יש לך כסף, יש לך, ואם אין לך כסף, אז אתה לא אוכל ארוחת ערב.
וזה מצד אחד. מצד שני, תחשוב איזה חיים קלים היו לרשות המיסים, אם לא היית יכול להסתיר את העסקאות האפלות שלך, והיית צריך בעצם לשלם מס על כל ההכנסות שלך. לא היית צריך להסתמך על הדיווח של הנישומים, אלא היית יכול פשוט להסתכל עליהם בכל הפעילות הכלכלית שלהם.
ואתה יודע משהו? לתחושתי יש למדינה הרבה יותר גישה לתנועות הפיננסיות שלי ממה שהייתי רוצה, דרך בנקים וכרטיסי אשראי וכל מיני צווי בית משפט. ושנית, אני חושב שגם אם הייתי משלם את כל המס בצורה שקופה על כל הכסף שעובר, עדיין לא הייתי רוצה שכל העולם ידע איפה הוצאתי את הכסף ועל מה.
אני יודע שאכלת בארומה.
נועם, אתה נשבעת שאיש לא ידע לעולם.
שמת את זה בבלוקצ'יין הגדול שבשמיים.
בורקס פיגוזים, כן.
עכשיו, משהו שהזכרת קודם ומאוד מאוד מאוד חשוב להדגיש אותו, כי שוב, אנחנו נפגוש את מעריצי הביטקוין ברחוב, ואנחנו לא מאוד מאוד חזקים. אז חשוב מאוד מאוד לציין שאפשר לזהות את התנועות בין הארנקים ואת כל הכסף שיש בכל ארנק, אבל אי אפשר לזהות בצורה מתמטית טהורה את מחזיקי הארנקים.
בעצם, אם נמשיל את זה למשהו שיותר מוכר, זה כתובות אימייל. אני יכול לפתוח אין ספור כתובות אימייל. יש כל מיני שירותים בחינם, בתשלום. אני יכול לפתוח מלא מלא אימיילים. אני יכול לפתוח אימייל שהוא עידו את פודקאסטיקו, אבל אני יכול לפתוח גם...
Not עידו.
Somebody whose identity is not your business at guerrillamail.com. העובדה שקיים אימייל, ונגיד אפילו העובדה שהיה אפשר לעקוב אחרי האימייל הזה, אם הוא לא מוצפן, ולראות מי שלח ומה שלח ולאן שלח, עדיין אי אפשר לשייך אותו בצורה ודאית לאדם מסוים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה אימייל, ואנחנו יודעים שעבר ממנו אימייל לכתובת אימייל אחרת, אבל אנחנו לא בהכרח יודעים של מי האימייל, של מי השולח ושל מי המקבל, ובמקרה של אימייל עוד יש תוכן לדברים האלה, במקרה של בלוקצ'יין וביטקוין יש רק סכומים, לכאורה.
כן, בצורה מתמטית זה מאוד מאוד נכון, אבל כבר לפני מעל עשור, כל מיני חברות פיתחו טכנולוגיות שמשתמשות בערוצים צדדיים, בסייד צ'אנלס, שהם לא הפרוטוקול עצמו, אלא למשל מאיזה כתובת נפתח הארנק, ואם הוא עבר בבורסה, אז מי היה הבעלים של הארנק בבורסה, ואם הוא שלח כסף לארנק מוכר, אז אולי אפשר למצוא משם דברים. וכבר לפני 10 שנים, הם הצליחו לזהות המון המון מחזיקי ארנקים, ומה הם עושים עם הכסף שלהם. הם ידעו בדיוק מי קנה חומרים משקחי תודעה, וכאשר נתפסה מערכת גדולה בקוריאה, ששירתה אלפי פדופילים ברחבי העולם, אז כל מי ששלח כסף לארנקים של אותה מערכת פדופילים, התחקו אחרי כל העסקאות של תשלום לקבל גישה לתכנים פדופילים, ומצאו ככה המון המון אנשים, והצילו ככה המון המון ילדים. כל מי שלא הבין שביטקוין זה לא אנונימי, שאמרו, אני אתחבא מאחורי האותיות הרנדומליות האלה, ואף אחד לא ידע מי אני, אז רבים מהם פשוט יושבים היום בבית הסוהר.
ושם יש מטבעות אחרים לחלוטין, יש חשבון בקנטינה, ויש סיגריות, ויש כל מיני... אבל זה לא ביטקוין.
זה לא ביטקוין. גם לחזון האנרכו-אוטופי הזה, וגם להימנעות של מדינות מהשימוש בטכנולוגיה הזאת שיצר סטושי, יש טיעונים משכנעים. קודם כל, אתה צריך המון המון אנרגיה בשביל להמשיך ולנחש את החתימות על כל הבלוקים האלה שהופכים אחרי זה לבלוקצ'יין. בסיינטיפיק ריפורטס בספטמבר 2022 התפרסם איזשהו מאמר שהראה שההשפעה הסביבתית של הביטקוין וכל התעשייה מסביבו עלתה על זו של תעשיית הבשר והתקרבה לזו של תעשיית הדלק. זאת אומרת, אם אתה טבעוני, אבל משתמש בביטקוין, אתה כנראה טועה.
אז אני שמעתי לאחרונה הרצאה מאוד מעניינת שמדברת דווקא על היתרונות האנרגטיים של ביטקוין ועל איך הוא מייעל את הניצול של האנרגיה, אבל אני אספר רק אנקדוטה על בית מרחץ בניו יורק, שנקרא Bath House, באופן גנרי למדי, שמשתמש בקריאת ביטקוין לחמם את המים בבריכות של הספה שלו.
זה שימוש אמיתי לביטקוין, אתה רואה? סוף סוף מצאו לזה שימוש.
בבקשה.
אז כן, כדי לייצר את המטבע הדמיוני שלנו, אנחנו פולטים כמויות פחמן דו-חמצני כמו ירדן וסרי לנקה, וצורכים יותר חשמל מהולנד וארגנטינה.
יש לי שאלה, מה אתה מעדיף? מטבע שקוף ונוח לשימוש, או את ירדן ו... מה אמרת שם?
סרי לנקה.
כן, בוא נסגור את ירדן וסרי לנקה ונראה איך זה עובד. אוקיי, בוא ננסה.
אתה יודע מה?
אני אומר, לא מספיק להסתבך עם אנשי ביטקוין, בוא נסתבך גם עם אנשי...
שגרירות ירדן בסרי לנקה.
וואי וואי וואי, אנחנו הולכים לקבל מכתב זוהם בפקס.
מברק מזמר עם מסור.
מברק מזמבר.
מברק מנסר. אז כמובן שזה לא בר קיימה, כל הכלכלה הזאת. ומאז צצו כל מיני טכנולוגיות בלוקצ'יין אחרות, שדורשות הרבה הרבה פחות אנרגיה, אבל יש להם בעיות אחרות, שהשימוש שלהם עדיין לא לגמרי מספיק בטוח, וכולי. אז זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, זה שאין מבוגר אחראי. זה כמו אחראי על האינטרנט.
הלו, להרגיע שם.
נניח אתה מסתכל בחשבון בנק שלך, ואתה רואה שנעלמו לך 100 שקל.
פה חשדתי.
אתה הולך, אתה הופך שולחן בבנק.
אני רוצה את הכסף בחזרה.
ואתה אומר, איפה 100 שקל שלי? ואז אומרים, אתה זוכר את הבורקס פיגוזים בארומה?
אז אתה עוד מהדור הישן. אני הופך את השולחן הווירטואלי בווירטואל ריאליטי, במטאברס של הבנק.
אתה צובע להם את השולחן בסגול.
כן, כן.
עם המכחול הקטן המעצבן הזה. אבל אם יש לנו בעיה, יש לנו למי לפנות. אנחנו יכולים לבוא לבנק, שיכול לתקן את הטעות שלו, ואם הבנק לא מסכים, אז אנחנו יכולים להגיש לו עליו המשטרה, אנחנו יכולים ללכת למפקח על הבנקים, אנחנו יכולים ללכת לבית משפט ולתבוע את הבנק.
מה שנקרא, באים לבנקאים.
אבל מה שקורה בבלוקצ'יין, זה שאין מישהו שאתה יכול לבוא אליו עם הטענות האלה. אם יצא לך כסף מהארנק, זהו, הוא לא ישוב. אין לך עם מי לדבר.
חלק מההבטחה של ביטקוין זה שבניגוד ל... כל מיני חשבונות בנק וצ'קים וכרטיסי אשראי, כסף ששילמת, אתה לא יכול להחזיר אותו, אתה לא יכול לבטל עסקה אחרי שקיבלת את המוצר. העברת את הכסף, זה נגמר.
זאת גם בעיה, כי המון אנשים, האוריינות הטכנולוגית שלהם, תהפוך אותם לקורבנות. היום בנקים, יש להם כל מיני דרכים לנסות ולהגן על הכסף שהם שומרים בפנים, כי הם לא אוהבים להוציא אותו חלילה. אבל אם יש בעיה, יש עם מי לדבר. אם גנבו לך את כרטיס האשראי, אתה מרים טלפון ואתה עושה צ'ארג'בק והכל בסדר. אם זה יקרה לך בביטקוין, זהו, הלך, אין עם מי לדבר.
סייבר סייבר, עונה שישית.
פה אנחנו מגיעים לדעתי לבעיה הכי גדולה של ביטקוין, ושל כל המטבעות הקריפטוגרפיים בעצם. שהם בסך הכל תוכנה. כמה שאנחנו אוהבים להגיד כלכלה ועניינים, בסופו של דבר יש רפוזיטורי בגיט-האב, ששם קוד המקור של ביטקוין, וכל מי שרוצה להריץ נוד של ביטקוין, הולך לשם, מוריד את הקוד ומפעיל אותו. עכשיו, מה יקרה אם יש בו תקלה? וזה בדיוק מה שקרה ב-15 באוגוסט 2010. האקר אנונימי גילה חולשה במנגנון קריאת המטבעות, ויצר 184 מיליארד ביטקוין חדשים.
רק המספר הזה, כי אנחנו מאוד מתבלבלים באמרה בין ביטקוין לפיאט, 184 מיליארד ביטקוין זה הרבה 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 יותר מכמה ביטקוין שאמור להיות בסך הכל לעד, שזה בערך 21 מיליון? זה כאילו הגג. לא אמורים להיווצר יותר מ-21 מיליון ביטקוין, והוא עשה מיליארדים.
נכון, עכשיו אמרנו, אין מבוגר אחראי, נכון, זהו, זה כאילו היה צריך להיות סוף הכלכלה הזאת, היינו צריכים היום לדבר על חמוסים. אבל לא, אם באמת כותבי הקוד של ביטקוין היו נאמנים לאידיאולוגיה הזאת, הם היו אומרים, אוקיי, הלך, בואו נעשה משהו אחר. אבל מה שהם עשו זה משהו אחר. הם עשו מין מפגן של אקרובטיות אידיאולוגית, ושינו את הקוד של, של התוכנה שלהם, כאילו את הביטקוין הזה, שהתעלם מכל המטבעות החדשים שנוצרו, וכאילו זה לא קרה מעולם. הוא כאילו חזר בזמן.
כן, שמה שדיברנו קודם על הקונסנזוס, על ההסכמה, אז אם כולם מסכימים שהמטבעות האלה לא נוצרו, אז הם לא נוצרו. כי אין גורם אחד שמחליט, אבל יש את כל הגורמים ביחד שמחליטים.
אבל פה סטושי נקמוטו החליט בשביל כולם, והחזיר את הזמן לרגע לפני שאותו הקר אלמוני ייצר את כל המטבעות, והראה שהוא האלוהים. הוא האלוהים של הכלכלה החדשה הזאת, וכל החזון האידיאולוגי שהוא ניסה למכור לנו על זה, שאף אחד לא שולט לנו בכסף, הוא סיפור יפה, אבל הוא לא סיפור אמיתי. ואם יום אחד היית עוקף אותו בתור לבורקס, הוא היה יכול פשוט לכתוב קוד שמוציא לך את הכסף מהארנק, ולא היה לך שום דבר מה לעשות, כי הוא האלוהים.
לא יהיה לך אחר על פניו.
ונורא נחמד לנו לדבר על תואר המתמטיקה, ועל השחרור המוחלט מציפורני המוסדות הפיננסיים, אבל שאנחנו מקלפים את כל ההייפ ואת המילים היפות של כל חסידי הכלכלה הזאת, אנחנו מגיעים לכמה אנשים ששולטים בכל הכלכלה הזאת, ובעצם עברנו מעריץ אחד, עריץ שאנחנו מכירים ואוהבים, כי מי לא אוהב את המדינה, ועברנו לעריץ אחר, שזה שישה אנשים אלמונים, שתכף נדבר עליהם.
אני רוצה שמות, שמות אני רוצה.
אני אתן לך שמות.
וכתובות.
אני מעדיף שלא. אז כל הבשורה הגדולה הזאת של כל חסידי הבלוקצ'יין, זה החלפה של אזיקים בגוון אחד, באזיקים בגוון אחר. אנחנו אמרנו שכדי להאמין שיש לנו כסף ושהכסף שלנו שווה משהו, אנחנו צריכים לתת אמון בבנקים ובמדינה ובכל מיני גופים גדולים. בביטקוין אנחנו צריכים לתת אמון בשישה אנשים זרים. אתה למשל, היית נותן את כל הכסף שלך לוולדימיר ונדרלן?
אני סבור שלא.
לג'ונס שנלי?
לא.
מרקו פלקה אולי?
ממש לא.
סמואל דובסון?
לא.
מיכאל פורד?
Computer says no.
ומה עם פיוטר וילה?
האמת שלא, ממש לא.
אז זה בדיוק מה שאתה עושה, שאתה קונה ביטקוין, אתה נותן את האמון שלך בחבר'ה הטובים האלה. יש שלל מנגנונים שאמורים לבדוק שהם צדיקים וטהורים ומשקים את העצים בסדרת חסידי אומות העולם, הם מאכילים חמוסים יתומים ומלטפים גורי היפופוטמים, אבל הם עדיין בני אדם ששולטים בטריליוני דולרים וברצונם הם לא יהיו יותר. איך הגענו לשישה האלה, אתה שואל? גם שאלה מצוינת. כל מנגנון הירושה של האמון הזה שאנחנו נותנים, אין בחירות.
אין בחירות?
אין בחירות. נקמוטו הוריש את השליטה לגווין אנדרסון, הוא לא התייעץ עם אף אחד, הוא לא קיבל את אישור הקהילה, אנדרסון הוריש את השליטה בכלכלה הזאת לוולדימיר ונדרלן, וגם אם אתה סומך לחלוטין על ששת הצדיקים התיאורים האלה, יכול להיות שמחר זה יהיה מישהו אחר. שם אתה תשים את הכסף שלך?
צריך להדגיש את זה. שישה אנשים זה לא הרבה אנשים. ולהשפיע על הרוב מבין שישה אנשים, זה לא מאוד מאוד מסובך אם יש לך, לא יודע, צבא, טנקים, אמצעי ביון, מודיעין מביך עליהם.
מה שנקרא קריפטוגרפיה של צינור השקיה. עם צינור השקיה טוב, כוח בזרוע ומספיק רצון, אתה יכול להוציא כל סוד מכל אחד. זה אגב התול האמריקאי לדעתי. זה כמובן הרבה יותר מסובך מזה. נדרש איזשהו קונצנזוס מהרשת, שכל שינוי בעצם ייכנס, ויש כל מיני פרוטוקולים שאמורים לגרום לזה, אבל בסופו של דבר זה כולם אנשים. עכשיו, אתה יודע מה? יותר מזה. גיטהאב, למי שייך?
מייקרוסופט.
על מייקרוסופט אתה סומך שלא יגשו לשם וישנו דברים? למייקרוסופט אין אינטרסים כלכליים.
פעם היינו אומרים שהדפדפן של מייקרוסופט אקספלורר הוא טוב רק בשביל להוריד פיירפוקס. היום אנחנו אומרים על אדג', הדפדפן החדש שלהם, שהדבר היחיד שאפשר לעשות איתו זה לעשות uninstall, כי יש דרכים אחרות להוריד פיירפוקס. אז לא, לא כל כך, אני לא... בלי להעליב את אנשי מייקרוסופט שמקשיבים לנו, ואם אתם מעוניינים לקחת חסות, אז 055-2-776-766 או cyber-cyber-coil, פנו אלינו. אבל לא, לא, אני לא סומך על מייקרוסופט, אין סיבה.
אז תיאורטית, אתה לא צריך אפילו על כל מייקרוסופט, אפילו עובד מרושע אחד.
אין עובדים מרושעים במייקרוסופט.
שלא קיים, הרי במייקרוסופט יש להם כזה תהליך סינון, שאפילו לא עובד מרושע אחד יכול להיכנס לשם, בטח אין תמריץ של טריליוני דולרים לעשות את זה חלילה. אם עובד כזה ישים את הטלפיים שלו על אחד ממפתחות ההצפנה של הקוד, הוא יכול לעשות בו שינויים גם בלי שששת הצדיקים התיאורים מלדפי גורי ההיפופוטמים שלנו, הסכימו. כמובן שמערכת היא חזקה כחוזק החוליה החלשה ביותר שלה, ולכל תרחיש כזה יש תשובה ופרוטוקולים כדי לטפל בדברים האלה, או לפעמים אפילו למנוע אותם, אבל זה נכון לבסס את יסודות הכלכלה החדשה שלנו על שורה של חוליות כל כך חלשות, שנשלטות על ידי גוף שאף אחד לא בחר, שרץ על תשתיות של חברה מסחרית עם המון אינטרסים, ושבסופו של דבר יכול להחליט לשנות את החוקים בלי לעשות דיון ובלי לקבל הסכמה של אף אחד?
אז כשאתה מציג את זה ככה, לא יודע.
אז מה שאומרים חסידי הביטקוין, כל פעם שאני מעלה את הטיעונים שלי, שבעיניי מאוד משכנעים, ואני לא מבין למה אנשים אחרים לא משתכנעים, הם אומרים שתמיד אפשר לעשות את מה שעשה נקמוטו, זאת אומרת...
הלך לישון בלי ארוחת ערב?
להחזיר את הזמן, ליצור תמונת בלוקצ'יין חליפית, שעושה ריוויינד לכל מיני שינויים בלתי רצויים, או מכתיבה שינויים אחרים. וזה אירוע שמצריך קונצנזוס מלא. אז אם ב-2010 הקהילה הייתה מאוד קטנה, היום היא מאוד מאוד רחבה, ויש המון אינטרסים שמנסים למשוך אותה לכל מיני כיוונים, והיו כבר כמה מזלוגים כאלה, אם מישהו זוכר את ביטקוין קש, נשמתו עדן, כל פעם שיש איזה ריב, הרשת מתפצלת, ולפעמים חוזרת, לפעמים לא, אבל זאת הכלכלה שאנחנו רוצים.
וברגע שאתה אומר שבעצם אפשר להחזיר אחורה את הזמן, אז קודם כל, במקרה של 184 מיליארד הביטקוין שנוצרו, הבאג נתפס מאוד מהר, והגרסה החדשה, המזלג, קרה בחמש שעות, אבל כל העסקאות שבוצעו באותן חמש שעות, בעצם נמחקו,
לא
הוחזרו לאחור.
נכון, אם מכרת את המאפה האהוב עליך, תמורת סכום אסטרונומי, מי שקנה את זה ממך, קיבל את המאפה ושמר את הכסף.
כן, ואז אתה בעצם אומר, רגע, אז אם אפשר להחזיר פעולות לאחור, אז בעצם אתם קצת כמו חברת אשראי, או בנק, או מדינה, אז במה אתם יותר טובים מהם? לפחות אותם בחרתי באיזשהו אופן, בבחירות, או כשהחלטתי באיזה בנק אני אנהל את החשבון שלי, לפי כרטיסי ההופעות בפסטיבל הרד שהם חילקו באותו זמן.
אני פתחתי חשבון בגלל הופעה בצמח, אגב. שורה תחתונה, צריך הרבה מאוד רצון טוב מצד הרבה מאוד אנשים טובים ופחות טובים ששולטים בהרבה מאוד כסף, ואם ההיסטוריה יכולה ללמד אותנו משהו, שרצון טוב הוא סחורה מוגבלת, וכשהוא עומד ליד כמויות עצומות של כוח וכסף, לא תמיד הוא מנצח. חוסר ההבנה של הכלכלה הזאת, ומה שהיא מאפשרת, ויותר חשוב, מה שהיא לא מאפשרת.
וזה חוסר הבנה שאפשר להבין, מכיוון שזה מטבע ופורמט, ואקוספירה די חדשים.
חדשים ומלהיבים.
יחסית למאות ואלפי השנים שבהם אנחנו משתמשים במטבעות ובשטרות ובברטרים ובכל הדברים האלה.
כן, ותראה איך מוכרים לנו את זה. תראה איך מוכרים לנו את זה, ואת החזון האוטופי הקסום הזה, שלא נצטרך את זה. מי אוהב בנקים? מי אוהב בנקים? חוץ משארי אריסון, מי אוהב בנקים? אף אחד לא אוהב בנקים. אתה נותן לאנשים חלום להשתחרר מהבנק, הם ילכו אחריך כמו סום סום אחרי הבורקס. וזה מה שרוס אולברכט הפיראט היום רוברטס בעצם ניסה למכור למשתמשים שלו. הוא עודד אותם לרכוש בצורה אנונימית את החומרים שמחר שם, אבל הוא לקה בערכת חסר של יכולות גופי החקירה עם מספיק אמצעים. וברגע שזה הפך לעניין, מספיק כסף נזרק פנימה, ותפסו אלפי משתמשים, לא רק של דרך המשי, אלא גם של הרבה מאוד שווקים אחרים, ואני בטוח שאפילו כמה ממאזיננו קיבלו מכתב מנומס ממשטרת ישראל או משטרות אחרות ברחבי העולם, שאנחנו יודעים איפה אתם, שימו לב.
משבר האמון הזה בעצם, כשכל האמון שלך מתבסס על זה שבעצם קוד ואלגוריתמים והצפנה וכל העניינים האלה, ואז אתה מגלה שזה לא באמת מה שהבטיחו לך, זה יכול להיות מאוד קטלני, אבל אנחנו רואים שהביטקוין לא קרס ולא נעלם, בניגוד לדרך המשי שאחרים באו במקומו, וגם הם נסגרו ואחרים באו במקומם, הביטקוין עדיין מדדה לאיתו.
כן, אתה יודע. גם פונזי עדיין קיים. ועדיין...
אסור להשוות, הוא לא משווה.
חלילה, מה פתאום? בנושא אחר.
בנושא אחר לגמרי.
יש שלל תרמיות MLM, שאנשים מוכרים אחד לשני, ומרוויחים על הגב אחד של השני. זה לא קשור לביטקוין. אבל זה שמשהו קיים, לא אומר שבהכרח נכון שהוא יהיה קיים.
ואם בכל זאת אתם חושבים שהייתה פה השוואה, בין תרמית פונזי ו... מולטי-לבל מרקטינג לביטקוין, אז מי שאמר את הדברים זה נועם רותם, ואתם יכולים לפנות אליו ישירות.
מה פתאום? אני רק מקריא מה שעידו כתב.
טוב, אז זה היה מדחתך, אבל למדנו פה משהו גם על, אני חושב, תשוקה ותאווה אנושית לכסף ולשלטון ולכוח, וגם על אלגוריתמים, החלום ושברו, וגם שאם אתה לא מוצא מקום בבית הקפה שלך, תחכה, אולי יתפנה איזה שולחן.
כן, תזמין מיץ תפוזים, שב על ספסל עד שרגע יתפנה. זה, ספריות זה לא מקום להיות פה, זה מאוד מסוכן.
הספריות, אתם עלולים להיחשף לידע.
אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית. סייבר תחית בריך וחם, הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל.
ועכשיו אייטם בונוס על קריפטונאצים, תהנו.
אחד מתחביביי בעשורים האחרונים,
כבר חשוב,
נאצים. מי לא אוהב נאצי?
מה נאצי? זה הכי כיף נאצי.
מה, נאצים הרגו פעם מישהו?
תגיד מה שתגיד על הנאצים, היה להם אתוס.
והנאצים, עד היום, יש להם בטעון.
אתה מדבר על נאצים או על... נאו-נאצים או על... ננו-נאצים. ננו-נאצים, תדע לך, אפשר לשים 10,000 מהם על ראש של סיכה. אז יש להם אתר שנקרא Daily Stormer, זה הנאצים האמריקאים, ודוברי האנגלית.
כן, שהוא קרוי על שם הבטאון...
דר שטירמר. שזה קצת נשמע כמו דר שטירמר, נכון?
כן, זה נועד בגדול להיות שופר לתעמולה נאצית עד היום.
דר שטירמר זה בגרמנית The Stormer, התוקף, כאילו סטורם לא במובן של סופה, אלא במובן של תקיפה.
וכיאל לפעילות נאצית, החברות האמריקאיות ששולטות באמצעי התשלום,
בסליקה,
פשוט אמרו להם,
לא.
לכו מפה נאצים.
כן, אנכון לא רוצים להעביר, לא רוצים לסלוק
עבורכם. נכון, אז פייפל סגרו אותם, ואז הם בחו, ואז
ויזה
סגרו אותם, ואז הם בחו, ואז שום דבר לא עבד להם.
ואז הם נשארו בלי כסף ואמרו, היהודים שולטים בבנקים, בגלל זה.
זה בדיוק מה שהם אומרים, עד היום הם אומרים את הדבר הזה, ואז הם עלו על הפתרון הסופי.
אני לא יודע אם זה אזהרת טריגר או אזהרת בדיחות אבא, אבל בואו נשים את שתיהן.
שתי בדיחות אבא, אתה עצור.
מונרו.
מונרו זה סוג של קריפטו, שהוא עוד יותר, עוד יותר מפוקפק מקריפטו רגיל.
אני לא יודע אם יותר מפוקפק, אבל יש בו פעילות, או אין בו פעילות שאינה פלילית. בגלל הדרך שבה הוא מתוכנן, לכאורה כביכול, אי אפשר לדעת, בניגוד לארנקי ביטקוין או קריפטו שיט אחרים, אין דרך לדעת למי אתה מעביר כסף, או כמה כסף יש בכל ארנק. זה עדיין בלוקצ'יין לכאורה כביכול, אבל מוסווה. וזה קרץ לאותם ננו-נאצים, והם אמרו, או, ככה נוכל לקבל כסף, ואף אחד לא יוכל להגיד לנו מה לעשות, וגם מי שיתרום לנו, אף אחד לא ידע שהוא תרם לנו. והם פרסמו את העניין הזה, יש להם הסברים מאוד מאוד מפורטים על איך לקנות מונרו שמסתבר שזה מאוד 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 מסובך, ואיך להשתמש בזה בלי שירמו אותך שזה אפילו יותר מסובך, ובסופו של דבר אתה מוציא מלא מלא כסף כדי לתת לננו נאצים פחות כסף.
הפניה באתר שלהם מנוסחת כמו הפניה באתרי תוכן עצמאים אחרים. This reader-funded site is the most censored, לא בדיוק כמו אתרים אחרים, this reader-funded site is the most censored publication in history. Send Monero today. סימן קריאה.
ויש המון המון הוראות.
זה מאוד מצחיק. הדיילי סטורמר הוא אתר שממוען על ידי הקוראים. אין לנו פרסומות, אין לנו מנויים, אנחנו לגמרי נסמכים עליכם הקוראים. מעניין למה אין להם פרסומות ומנויים. אולי זה קשור
לזה שהם נאצים.
נאצים, כן, יכול להיות, אבל זה רק תיאוריה אחת.
רק תיאוריה אחת. וכן, הם שמו שם הוראות של איך לקנות מונרו, ואז איך לשלם להם מונרו, והם שמו שם כתובת של ארנק המונרו שלהם.
אבל מעניין, כי אני מסתכל עכשיו על האתר, ויש פה את באמת את הכתובת והכל, ומעל הפרסומת כתוב, "Shekels, please, goyim", שזה קצת מוזר בשביל נאצים לכתוב.
מסתבר.
כן.
אנשים שהם פחות נאצים.
משמעותית פחות נאצים.
אבסולוטית פחות נאצים.
100% פחות נאצים.
המון 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 פחות נאצים.
אפשר להגיד שכמעט
ואינם נאצים.
נטולי נאציות לחלוטין. נאצי ריין.
נאצי פריי. נשמע כמו איזה משהו מתוגן כזה טעים. נכנסו לאתר ופשוט השתילו שם מסרים נוספים, וככל הנראה גם החליפו את כתובת התרומות של הדיילי סטורמר.
או וואו.
ככה שמי שתורם כסף לדיילי סטורמר, סיכוי רב שהכסף לא יגיע למימון המשך הוצאת הביטאון האיכותי
אתם
הזה.
אתם היהודים ארמומיים כשזה נוגע לכסף?
זה נורא, נורא.
וואו. אוקיי. מצטער, זה כאילו, זה קצת מצחיק אותי, אני לא יכול ממש לכעוס. אתה יודע, כמו כשאילו, כשמישהו מרביץ לנאצי, אתן לו אגרוף, אז אתה אומר, Thoughts and Prayers.
Introducing TP, the Thoughts and Prayers app.
Awesome.
וואו, אוקיי, מעניין.
כן, לא נעים, לא נעים. לנאצים, קצת יותר נעים לשאר העולם.
הם התלוננו? נכון, אתה מצאת שהם התלוננו.
כן, כן, הם גם התלוננו שהם הפסיקו לקבל תרומות.
כאילו אתם קמצנים, למה אתם קמצנים גויים?
כן, זה עולה לנו כסף, והתחילו לקלל יהודים, ולא נעים. לא נעים.
לא נעים בכלל.
אגב, זה דבר לא מאוד שונה, קרה באחת ההנפקות קריפטושיט מלפני כמה שנים.
ICO.
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 גם אני רואה O. שהייתה הנפקה גדולה, ומי שרצה להשתתף בהנפקה הזאת ולקנות את המטבע שמכרו באותה הנפקה, היה צריך להעביר כך וכך אתריום, או סוג של מטבע, לכתובת מסוימת.
והכתובת הזאת הופיעה בעמוד הראשי של האתר נכון. של ההנפקה.
והאקרים נעים...
חובבי פחממות כנראה?
אני לא יודע אם חובבי פחממות, אולי הם דווקא מעדיפי...
אולי הם יותר קיטוגנים.
פירות.
פירותנים?
רקבובנים.
רקבובנים!
הם טבעונים לבל 7.
מתאב או אוהב את המילה הזאת.
טבעונים לבל 7.
אבל זה נשמע כמו סיפור של רואל דל. רק בובונים.
הם לא אוכלים שום דבר שמטיל צל.
Do you think Phil's gonna come out and see a shadow?
Punxsutawney Phil!
That's right, woodchuck chuckers, it's Groundhog Day!
הם החליפו את הכתובת לכתובת שלהם וקיבלו פשוט תואפות של כסף. תואפות של כסף.
תגיד לי משהו, האנשים שמפעילים את האתר הזה לא עושים ככה מדי פעם עוברים, רואים שהכל בסדר שם?
אתה זוכר את הכתובות הבלתי קריאות האלה? מי זוכר?
אני לא זוכר את הטלפון בבית של אמא שלי.
אבל את תיבת הפייבוקס של הפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר?
בוא נראה אם אתה זוכר.
שום סיכוי.
055-2776-766 או סייבר סייבר סטרואל או פאקס.
הסיפור הזה אגב הגיע אלינו בתיבת ההדלפות.
הסודית
בדארק ווב. תודה למדליפים וכל החיים.
כן. סייבר סייבר לך. סייבר סייבר לך, נוער אש.
סייבר סייבר עידו.
וסייבר סייבר למאזינות, למאזינים ולכל מי שנפל בפח ותרם קריפטו למישהו.
אם אתם מושקעים בביטקוין ורוצים לשתף איתנו חוויות או ביטקוין.
שלחו לנו ביטקוין, אנחנו נשמור לכם.
שלחו לנו ביטקוין, אנחנו נחזיק את זה בשבילכם ואנחנו נהיה הבנק שלכם.
אם אתם רוצים להעביר לנו כסף של נאצים, זה רק הוגן שהנאצים גנבו מאיתנו, אנחנו נגנוב בחזרה. זה זכות האבות שלנו. אז כל הפרטים ליצירת תשלומים וקשרים באתר שלנו ובטלפון שלנו.
יש לנו גם טוויטר, כל עוד טוויטר עדיין קיים, ויש לנו גם טלגרם, יש לנו גם, יש לנו כל מיני שירותים פורצי דרך, הולוגרמות, ווירטואל ריאליטי.
אין לנו את זה.
לא, זה וירטואל, אתה לא רואה את זה, זה פשוט...
אוקיי.
בקרוב יהיה כאן וירטואל ריאליטי.
בקרוב יהיה כאן ריאליטי, אולי.
וגם אפשר לבוא אלינו ברחוב ולתת לנו כסף, אנחנו לא בוחלים, לא בוחלים.
איננו בוחלים.
לקריפטו אין ריח.
יש קצת ריח של זמש.
אז שלום.
פינת הפספוסים.
אבל
מי שעוקב אחרי פעולתי בשנים
התקרב למיקרופון צהרם איזה מה האס הוא לא סקיורטי אגב אני או נועם?
גם אני אוכל את המיקרופון, אתה מקליט את המעיים שלי כרגע.
אוקיי.
כל המלחמה הזו...
במקום פודקאסט אנחנו נעשה ASMR. מה אתה אומר? ASMR של סייבר? נקריא פשוט דיווחי סייבר בכל לוחשני. נעשה ככה. נעשה ככה. אוקיי, זה היה קצת אירוטי, כן?
כן.